כן, האם אנחנו בפסקה חף דלת? אמר לה, מי אמר לה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אמר לה ריבונו של עולם. אמר למי? אמר למידת הדין, שהיא אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם של אותם נאנחים ונאנקים, אותם צדיקים גמורים, שבירושלים, שאתה שולח את גבריאל להתוות על מצחם תו של דיו, כדי שלא ישלוט בהם, לא תשלוט בהם הפורנות, שאמרה לפניו שהיה בידם למחות ולא מיחו. אמר לה, גלוי וידוע לפניי שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם. אומר הרב, הרי לעניין האשמה של סיבוב הקלקול של הדור ההווה, הטענה מסולקת. כיוון שכל כך גברה השחטת המוסר, עד שלא מחאה של דברים טובים ונכונים, הייתה יכולה לפעול להיטיב דרכיו. על כן היה הדור ההוא אבוד. על כן לא נמצא רוח במשפיעים להשפיע עליו. לא רק רגשות פרטיים או דעות מיוחדות נתקלקלו, כי עם כל התכונה, כללות הלב והנפש נשחט. חפץ הרעת, האהבה וההפקרות הנמוכה, נעשה דבר עצמי לנטייה הטבעית של הדור. ובזה אין שום מחאה מועלת. המחאה תוכל לבוא רק על ידי השפעה נמשכת ממצב של איזו נקודה מוסרית שלא נתקלקלה עדיין. לדון המנה שכשם שיש קלקול בפגיעה בה, גם לפי השגתם של החוטאים, כן יש קלקול גם כן באותן הכלכלות שתכונת הרשעה שנמצאת בהן נשתכחה מהם. אבל כשהכל נפסד, אין מעמד למחאה ותוכחה, כיוון שאין שום נקודה על מה להעמיד החזון של התוכחה. על כן, לא מניעה מתוכחה אשימה בעיבודם. טוב, זו פסקה מאוד פשוטה להבנה. נקרא אותה עוד פעם. אמר לה, גלוי וידוע לפניי שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם. הרי לעניין האשמה של סיבוב הקלקול של הדור ההווה, הטענה מסולקת. אם יש בכתרוג מידת הדין שהיה בידם למחות ולא מיחו, והצדיקים האלה לא מנעו את הרעה מלבוא, כי לו היו מוחים, אז אולי בני הדור לא היו מדרדרים, נשחטים, מגיעים למדרון שלשם הם הגיעו. זה לא. כיוון שכל כך גברה השחטת המוסר, עד שלא מחאה של דברים טובים ונכונים, הייתה יכולה לפעול להיטיב דרכיו. הן בדברים לא יוסר העבד, ובמקום שנשתעבד לב הדור כל כך אל יצריו, אז לא, בגלל שהיו אומרים להם משהו, זה היה משנה. על כן היה הדור, אותו דור, הדור ההוא, אבוד. על כן לא נמצא רוח במשפיעים להשפיע עליו. זה היה כל כך בולט לעין, שהשחיתות היא פוסה מקצה אל קצה, באופן מוחלט, עד שאין טעם לדבר איתם. לא רק רגשות פרטיים או דעות מיוחדות נתקלקלו, זה לא היה תחום מסוים של החיים שהיה מושחת. רגשות מסוימים, דעות מסוימות. כי עם כל התכונה, כללות הלב והנפש נשחט. חפץ הרע, התאווה וההפקרות הנמוכה נעשו דבר עצמי לנטייה הטבעית של הדור. ובזה אין שום מחאה מועלת. במקום שישנה ראשוניות, וישנה הנחת עבודה שפורקן היצרים זה הערך העולמי, זה הערך האולטימטיבי, הערך הבלעדי והלגיטימי של החיים, במקום שהיצרים עובדים, כשהם עובדים באופן מוחלט ואין שום רעיון שצריך לשים איזה אישיות, איזה שכל, איזה ערכים, איזה עמדה לפני ה יצרים, במקום כזה אז אז שום מחאה לא מועלת. המחאה תוכל לבוא רק על ידי השפעה נמשכת ממצב של איזו נקודה מוסרית שלא נתקלקלה עדיין. אם עדיין יש משקל למוסר, יש משקל לערכים, עדיין הדבר המרכזי בחיים הוא לא התאוות ומילוי היצרים, אז במצב כזה אז מחאה תוכל לבוא כאשר יש בסיס להשפעה, על ידי השפעה נמשכת ממצב של איזה נקודה מוסרית שלא נתקלקלה עדיין, ואפשר לבוא ולהגיד זה לא מוסרי. זאת אומרת, לטיעון מוסר יש משקל, יש דבר כזה שנקרא מוסר, יש דבר כזה שנקרא שכל, זה לא הגיוני, זה לא מוסרי, ככה לא מתנהגים, כי המוסר תובע את זה, כי השכל תובע את זה. אבל במקום שזה בעצמו לא מקובל, כי במקום שמה שקובע אם זה מספק אותי מבחינת הדחף של התאווה שלי, אז אין דבר כזה לא מוסרי. זה עמדה שכזאת, עמדה נפשית שכזאת, ובמקום שככה אני מרגיש שאני נדחף לעשות, וזה לגיטימי, ואי אפשר להגיד זה צריך לבקר את זה באופן שכלי, כי זה הקריטריון לכל קביעה שכלית. אם זה מספק אותי, עונה על דחפיי. אז במקום כזה אי אפשר לבוא בשם לא מוסר, לא בשם שכל. אין משמעות לשום טיעון. המחאה תוכל לבוא רק על ידי השפעה נמשכת ממצב של איזו נקודה מוסרית שלא נתקלקלה עדיין, לדון המנה שכשם שיש קלקול בפגיעה הבאה, גם לפי השגתם של החוטים, כי גם החוטה חושב שיש דבר כזה, שזה התנהגות, שאסור להתנהג ככה, כי זה לא הגיוני, כי זה לא מוסרי. אז עכשיו יש מומנט ומקום לוויכוח, האם גם ההתנהגות הקונקרטית של האדם החוטה, האם זה נכנס בקטגוריה של מוסרי או שכלי או לא. אז אפשר להתווכח על זה. ואז אפשר לבוא ולהוכיח אותו ולהגיד, זה מה, איך שאתה מתנהג, זה אסור להתנהג בצורה כזאת. ויש מושג כזה של איך שאסור להתנהג. כן, יש קלקול גם כן באותן הכלכלות שתכונת הרשעה שנמצאת בהם, נשתכחה מהם, הם שכחו, הם לא מרגישים שזה גם כן לא התנהגות הגיונית ומוסרית. על כל פנים אפשר לבוא ולטעון את זה בפניהם. וזה סיכוי שזה יעשה איזשהו רושם בנפשם. אבל כשהכל נפסד, אין מעמד למחאה ותוכחה, כיוון שאין שום נקודה על מה להעמיד את חזון התוכחה. על כן, לא מניעה מתוכחה אשמה בעיבודיו. זה לא היה משנה, הדור הזה היה כל כך מושחת, וסיעתו נקדשה, ולו גם הייתה תוכחה, הם לא היו מקבלים. אז לא מניעת התוכחה היא גורמת באשמת הדור, ומתוך כך יש מקום להגיע, לומר שאותם נאנחים ונאנקים לא מילאו את תפקידם. כן.
בסוף פסקה קודמת, הרב מביא שתי בעיות שאין תוכחה. זה לא כל כך עונה, כי יש עוד שיקולים כלליים, זאת אומרת, נכון מה ש... נכון, יש עוד שיקולים. אז זה כאילו אני מבין מה ש... גם מידת הדין, מידת הדין יש עוד שיקולים. אז זה לא...
הבנתי, מה היו שתי הטענות?
יש, סוף, הנה הרפון הזה, יש פה שתי רעות.
כן, אחת.
אחת זה שהדור מתקלקל ומדרדר ללא תוכחה. אוקיי, זה הרב, כן הלאה. אבל השנייה...
בסדר, אבל זה מה שהוא ענה. לא. הרי לעניין האשמה של ציבוב על קלקול של הדור ההווה, הטענה המסולקת. סעיף א' נמחק. זה כל מה שהוא טען.
אני רוצה לביטה כזאת שלא מוכים, ואז בבוא הזמן...
על זה הוא לא... הפסקה פה פתחה במילים. הרי לעניין האשמה של ציבוב הקלקול של הדור ההווה, קרי מה שאתה קראת, הטיעון הראשון, אז לעניין זה הסעיף נמחק.
הוא לא עונה על כל מה שמידת הדין אמרה.
הוא עונה על סעיף א'. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם יגלוי. לא מצד הגורם הפרטי שהתרשלות של השפעה גורם לאותו הדור אנו עוסקים, עסוקים. כי אם על עצמותה של השיטה, שהיא מתאזרחת בידי המעולים שבדורות, להשקיע בקרבם את כל אלוקים חיים הסוען ומרעיש את לבבם, לרגלי ראותם את העוול והתועבות. הם לא עשו את מניעתם מצד ידיעה ברורה בהפסק התועלת של השפעתם, כי מצד רפיון ושיטה כוזבת בעצם חובתה של ההשפעה. ואם דבר מפסיד כזה לא יעקר מן הסכמת הכלל של הטובים והקשרים שבאומה, אז הלא מוכרחות הרעות להתגבר בכל דור ודור, כי הלא השפעת התוכחה היא אחת מתנאי המציאות בתיקון המוסר, כמו שתנאי העבודה, החרישה והזריעה הינם תנאים מוכרחים למעמד החיים הגופניים של החברה האנושית. אם כן, צריכה שיטה כזאת להיות נאבדת מן העולם, כמו כל הנטיות היותר מפסידות, כיוון שבה המצב של השחתה כללית, עדותה, עמידה נוראה, עד שאין רפואה להשבטת הרעה, כי אם בעיבודם של הדבקים בה ונושאים אותה, הנה גם הרעה הרפיונית, שבאה לכלל תכונה ושיטה, היא כאחת מהם. על כן אין מועיל על ההפסד של כבישת כוח הטוב מלעשות את תפקידו כל מה שיש צדדים לטובה בעצמותם של הנושאים, מה שבשבילם ראוי הדיבור שיוצא מפי הקדוש בחול טובה, אם לא הגדילו את הרעה המעשית בשתיקתם בפועל, מפני שלא היו דבריהם נשמעים אפילו אם הם היו מוחים, אבל כיוון שמבלי דעתם את אחרית פעולתם הייתה דעתם מתקררת שלא למחות, זהו עוד שעצם צורת הצדק כבר חלושה היא בטבע נפשם. ומצד זה המובן, הלא אינם צדיקים גמורים. ויש גם להם חלק במחלה המוסרית של הדור, שהסיבה הגנוזה שחוללה בהם אותו הרפיון, היא בעצמה הסיבה שגרמה השחתה הגדולה באותם שהיו בהם אותן התכונות המקולקולות עצמן בשיעור יותר מרובה. אם כן, בהשארם, אולי צריך להיות בהשארתם, יצמיחו את בהישארם, כן, בהישארם יצמיחו את מערת המחלה המוסרית באותו הצביון בעצמו, שיתפשט ברבים, בבנים ובני בנים, ידומה ממש כאותו הקלקול של עכשיו בדור, ואז הלא ילך לאיבוד כל התועלת, אז הלא תלך לאיבוד כל התועלת הנרצית מכל ההשחתה והכיליון שהדין עושה ברשעי הדור. כן, גם זה לא קשה להבין. אמרה לפנה, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם יגלוי. לא מצד הגורם הפרטי שהתרשלות של ההשפעה גרמה לאותו הדור אנו עסוקים. כי אם על עצמותה של השיטה, שהיא מתאזרחת ביד המעולים שבדורות, להשקיע בקרבם את כל אלוקים חיים עשיין ומרעיש את לבבם, לרגלי ראותם את העוול והתועבות. כן, זה לא מצד סעיף א', לא מצד זה ש... כתוצאה מזה שלא מכרו, אז נשחת הדור הזה. זה לא עיקר הטיעון, זה לא המומנט של הטיעון של מידת הדין. זה לא מצד הגורם הפרטי, שכתוצאה מההתרשלות של הצדיקים, אז הגורם הזה גרם לאותו הדור את שחיתותו. לא זה היה הטיעון. כי אם על עצמותה של השיטה, יש פה הצבעה על שחיתות הפוסה בדור שהגיעה עד לכלל שחיתות טוטלית שהופכת לכלל להיות לכלל תכונה ושיטה. והמימד הזה של התכונה והשיטה, ספיחים או ענפים שלה נמצאים גם באלה שהם מבחינת פרטיותם על פניו הם צדיקים גמורים. כי גם הם חלק מהשיטה. מתגלה שיטת אי המחאה. עצמותה של השיטה שהיא מתאזרחת בידי המעולים שבדורות. הטיעון של הכתרוג של מידת הדין הייתה על בניין הדורות העתידיים, והסוג של הצדיקים שהשואה המתרגשת על הדור הנוכחי, אם היא לא, תכלול גם את הצדיקים האלה, היא תותיר סוג של צדיקים לקוי לדורות הבאים. שיטת צדיקות לקויה שהיא איננה מעניין הנחפץ עכשיו ברפואה האלוקית שבאה בניתוח הנורא לירושלים. כי פה תתאזרח שיטה בידי המעולים שבדורות הצדיקים להשקיע בקרבם את כל אלוקים חיים עשויינו ומרעיש את לבבם, לרגלי ראותם את העוול והתועבות. צדיקים כאלה שהם לא צועקים מתי שהם רואים שחיתות. ההסתערות הנפשית שהיא מתקוממת כנגד רשעות בוטה ומתפרצת כנגדה בלב הצדיקים האלה היא מדוקת. להשקיע בקרבם את כל אלוקים חיים עשויינו ומרעיש את לבבם, לרגלי ראותם את העוול והתועבות. הם לא עשו את מניעתם מצד ידיעה ברורה בהפסק התועלת של השפעתם. את מה שהם לא מכרו באותו דור, זה לא היה פה רק מצד החשבון שאין תועלת לבני הדור שימחו בהם, אלא אי המחאה פה הייתה מצד רפיון ושיטה כוזבת בעצם חובתה של ההשפעה. התודעה של הערך העצמי של ההשפעה, את ערך החובה של המחאה, הערך החובה לביטוי האמת, גם במקום שאף אחד לא מקשיב לה, התודעה הזאת אפסה מליבם. ואם דבר מפסיד כזה לא יעקר מן הסכמת הכלל, מן הסכמת הכלל של הטובים והכשרים שבאומה, אז הלא מוכרחות הרעות להתגבר בכל דור בדור, וכמו שראינו בשבוע שעבר, כמו שאנחנו חוזרים כל הזמן, כי אם זאת תהיה התודעה, הסוג הצדק שילך ויהווה לאידיאל ולדגל בנשיאת עיניהם של הדורות המתוקנים שיבואו בעתיד, הוא יהיה צדק לקוי, צדק רפה, צדק שיש בו פשרנות וויתור על טבעיות חדירת הצדק לנטיית הלב. כי הלא השפעת התוכחה היא אחת מתנאי המציאות בתיקון המוסר, כמו שתנאי העבודה, החרישה והזריעה הם תנאים מוכרחים למעמד החיים הגופניים של חברה אנושית. כמו שדיברנו בפעמים הקודמות, קלקולים במהלך החיים האישיים, המשפחתיים, הקהילתיים, חברתיים, לאומיים, זה דבר טבעי, כמו שארץ היא נמצאת במצב שאיננה ראויה לזריעה בגלל עצם מהלך הזמן. עצם מהלך הזמן גורם לארץ לא להיות פוריה נכונה להצמחה במעמדה הטבעי, ואין לך דבר טבעי מן הצורך בהתערבות מלאכותית במעמד הארץ כדי שהיא תהיה מסוגלת להפריה. אז מוכרחים לחרוש ולזרוע ולעמול, וזה דבר טבעי, זה הולך ביחד. הארץ עם כל כישרונותיה והטבעיות שחוסמת אותה מלבטא את כישרונותיה, והמערכת האלוקית בראה את הארץ בצורה כזאת שהתערבות אנושית מוכרחת לה כדי שהיא תצא מן הכוח אל הפועל באיכויותיה הטבעיות, האידיאליות, היפות. בדיוק כמו מהלך החיים הטבעי מבחינה פיזית, כך גם מבחינה פסיכית, רוחנית. אך טבעי שבמשך הזמן תהיינה חסימות נפשיות, מוסריות, בפני הטוב, האידיאל, הצדק, השכל, האור, הקודש, מי שיעשה את רשימו בחיים. וברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת, שהפעולה של הצדיקים, החורשים, המסדדים, המנקשים, המסכלים, הזורעים, המטפחים את המערכת הטבעית עם חולשותיה, ביחד יצמיחו את המערכת התרבותית, הערכית, המוסרית, של האדם, המשפחה, החברה והאומה. המחאה, התוכחה, היא חלק מהמערכת הטבעית, היא תנאי הכרחי בקיומה להתקדמות הנאותה של הדברים על תקנם הנורמלי. זה שישנם מצבים שיצריכו מחאה ותוכחה, זה מצב תקין, זה מצב נורמלי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. ואם כך, ברור שגם דורות באים שלא יהיו מושחתים, יהיו נורמליים, אבל ייווצרו מצבים ששם נצרכת תוכחה, הוכחה, גערה, מחאה. אבל אם הסדרה האיכותית, הגבוהה של החברה, אנשי הרוח, האמונה, האמת, הצדק, הקודש, אנשי התורה, הצדיקים, הם, יש להם שיטה שהם לא מתערבים בענייני אחרים. הם שומרים על הצדק בחוגם הפנימי, ושם הם באמת צדיקים גמורים, וזה האידיאל שלהם. וביחס לזולת, אז הם מעלים ממים. זאת אומרת, הספונטניות של ההתפרצות הזועקת כנגד העוולה, היא תדוקה על ידם. אם כן, אם זה המצב, חסר אלמנט טבעי בהתפתחותו האלוקית של העולם. ואם כן, אם עכשיו אנחנו עוסקים בהחזרת הסדר האלוקי למהלך התפתחות ההיסטוריה הישראלית, להחזיר את החיים אל זרימתם התקינה, וזה הנושא, כי באים פה למחוק את צורתה של ירושלים, זה לצורך בניינה של ירושלים, זה להסיר את בדיליה, להסיר את סיגיה, ועוד באה סירייה ושבה והייתה לבער, כאלה בחלון מצבת בה, מצב הקודש מצבתה. רוצים לשמר את נקודת הקודש, את גרעין הקודש הפנימי, אחרי אשר אשיב עדי עלייך ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר כל בדילייך, ואסירה כל בדילייך, מכל סוג, מכל מין, כדי שיקרא לך עיר הצדיק קריה נאמנה. אם כן, כל מה שהוא שייך לאי התאמה אל הדורות הבאים ואיכותם שצריכה לצמוח, היא הרשעה שעומדת להיות מוכחדת. ובקונטקסט הזה, עכשיו בוא נזכור את מעשיהם של אלה הצדיקים. והאם הם באמת צדיקים גמורים כל כך? אבל אם זוהי שיטתם, צריכה שיטה כזאת להיות נאבדת מן העולם, כמו כל הנטיות היותר מפסידות. כי לנושא של המטרה של השואה שעומדת לבוא, אין הבדל בין השחיתות של אלה לרפיון של אלה. זה אותו מערכת רקבונית שאיננה מתאימה לעולם העתיד, כיוון שבה המצב של השחתה הכללית עד אותה עמידה נוראה, עד שאין רפואה להשבטת הרעה, כי בעיבודם של דבקים בה ונושאים אותה. החלטה אלוקית, טעם של דם. פה הגיעה הרעה עד הנפש, ואין פתרון אחר. זו הרפואה על פי דעתו של ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. אז הנה גם הרעה הרפיונית, לא של אלה אנשים מושחתים, אבל אל אלה שהשחתה התרבותית הכללית התבטאה בהשחתת תפיסתם בערך המחאה, באוריינטציה שלהם של מהו דמותו של הצדיק האולטימטיבי. גם הרעה הרפיונית שבאה לכלל תכונה ושיטה, שפה זה כבר הסתגל אצלם כאופי. כי האופי והשיטה של ירושלים בשחיתותיה, פה הוא מתבטא באופי והשיטה של הצדיקים וריטיונם. והיא כאחת מהם. על כן, אין מועיל על ההפסד של כבישת הכוח הטוב מלעשות תפקידו כל מה שיש צדדים לטובה בעצמותם של הנושאים. בסדר, אז נכון, אלה צדיקים גמורים, ועצם קיומם של צדיקים גמורים, זה ודאי דבר מקסים, זה ודאי דבר טוב, זה ודאי דבר שהוא מועיל לעולם. אבל הצדיקים הגמורים האלה נושאים בקרבם את זרע הפורענות לדורות יבואו. וזה הנושא שלנו פה עכשיו. ואם כך, זה לא מקום עכשיו להסתכל על היותם צדיקים גמורים. כי זה לא הקונטקסט של השואה שהולכת ומתרגשת פה. אם על מעשיהם הפרטיים של אלה או מעשיהם הפרטיים של אלה. הנושא הוא רק בניית העתיד הכללי של האומה. ואם באמת היה חשבון כזה שהם צדיקים גמורים, אז בסדר, עצם זה שיצא הדיבור מפי הקדוש ברוך הוא ואמר עטווה עליהם תו של דיו, אז אולי בשבילם ראוי הדיבור שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אם החשבון היה רק מצד המציאות הפרטית של הדור או של האנשים. ובמקום שהם אינם אחראים על השחיתות של האנשים האחרים, אז אולי היה מקום להגיד, אז הם צדיקים גמורים, ולכן ראוי שיצא דיבור לטובתם, מפי הקדוש ברוך הוא. אם לא הגדילו את הרעה המעשית בשתיקתם בפועל, והם לא הגדילו את הרעה המעשית בשתיקתם בפועל. מפני שלא היו דברי משמעים, אפילו אם היו מוחים, כמו שהקדוש ברוך הוא מעיד עליהם, שהם צדיקים גמורים, ולא הייתה מועלת שום דבר ממחייתם, כי השחיתות של ההמון הרחב ירושלים היה כזה שדבריהם לא היו נשמעים בכלל. אבל כיוון שמבלי דעתם את אחרית פעולתם הייתה דעתם מתקררת שלא למחות, הלא הם אינם הקדוש ברוך הוא, והוא אמנם רואה ללבב, הם גם רואים ללבב, הם גם יודעים, הם יודעים בוודאות מה נמצא בלבבו של אדם שאתה עומד מולו, עד שאתה יודע שאין סיכוי שיש שם איזה ריצוד של איזה נקודה טוב ומוסר. האדם, גם הצדיק הגמור, הוא רואה לעיניים. והם לא יכלו לדעת את מה הקדוש ברוך הוא יודע. ומכל מקום, הם לא מחו. מה ראיה? שהם לא מחו מצד החשבון שאין תועלת למחות. למה בכל זאת לא מחו? כי הם לא חשו אחריות על מחאה. כל פנים, לא כל כך. זו הנקודה. יש להם שיטה שמחאה זה לא נורא כל כך. אפשר למחות, תמחה. קשה לך למחות. זה לא נורא. אז היה להם לא נורא עם מחאה. אבל כיוון שמבלי דעתם את אחרית פעולתם, הם לא יודעים את מסקנה של פעולתם. מכל מקום, דעתם הייתה מתקררת שלא למחות. הם היו במצב כזה שעם כל זה שנהנחו ונהנקו, אבל מכאן ועד להציב עמדה ציבורית, זה כבר לא עניינם. וזהו עוד שעצם צורת הצדק כבר חלושה היא בטבע נפשם. אידיאת הצדק, שאיפת הצדק, הצורה האלוקית, כפי שהטוב צריך להתגלם בעולם, הוא לא מתגלם ביסודות האלה של הצדיקים האלה בצורתו התקינה. הם צדיקים, גמורים, אבל אוריינטציית הצדק האלוקית, הם אינם מזוהים איתה. כי הקונטקסט של הופעת הצדק העליון, הוא רפוי בלבבם, בעצם זה שהם שומרים על קור רוחם לעומת העוולות, על כל פנים. לא נתנו להסתערות הפנימית שלהם התבטאות כזאת שתגיע למשהו מעבר להיענקות, איזה הנחה שתפרוץ מהם, ותו לא. ומצד זה המובן, לא בהסתכלות עליהם כפרטים, אלא הסתכלות עליהם כהתגלמות הצדק האלוקי. והשאיפה האלוקית זה הופעת הצדק. אחר כן עיקר אלך עיר הצדק, קריה נאמנה. זה האידיאל, זה העניין האלוהי שהולך ומופיע פה. אז אם כך, בקונטקסט הזה, זה לא נכון, הם אינם צדיקים גמורים. מצד פרטיותם האישיותית הם צדיקים גמורים, אבל מצד הצדק והתגלמותו הם לא צדיקים גמורים. ויש גם להם חלק במחלה המוסרית של הדור. אם עכשיו אנחנו מסתכלים לא על הרוע שצומח מלמטה, אלא על ההכשרה של המציאות הארצית להכיל בקרבה את הצדק השמימי. אז אם מבחינת הרוע צומח מלמטה, אז אין להם חלק במחלה המוסרית של הדור. אבל באי המוכשרות של הדור לקלוט בקרבו את הצדק האלוקי, זה דור כללי מכף רגל ועד ראש, מהממדים המרושעים של, של, של הבינונים והרשעים שלו ועד הצדיקים שלו, זה הכל אותו דור. זה דור לא טוב, לא יצלח. זה דור שהוא לא יצלח להתגלמות הצדק, לא מתאים לצדק האלוקי. ויש להם חלק במחלה המוסרית של הדור. בקונטקסט הזה, לו האידיאל האלוהי, הנשמה האלוהית, הייתה שורה בדור, הוא לא היה מגיע למדרונות שלו, אבל הוא חסום, כי יש לו כל מיני חסמים בפני רוח אלוקים שלא תנשב בלבבו. ובין יתר החסמים זה הצדיקים האלה, שהסיבה הגנוזה שחוללה בהם את אותו רפיון היא בעצמה סימה שגרמה השחתה הגדולה באותם שהיו בהם אותם התכונות המקולקלות עצמם בשיעור יותר מרובה. יש פה דור אטום בפני האידיאל האלוקי מלשרות בו. פה זה מתגלה במה שיש אטימות בפני אוריינטציית הצדק בקו המחאתי שלה, ופה באוריינטציית הצדק בקו היצרי והפראי שהוא מוחק כנגדו. אבל סך הכל יש מחלה אחת, והיא אטימות בפני הטוב האלוהי. ובזאת אין הבדל. יש פה, כולם חולים פה בכל מיני רמות. אם כן, בישארם יצמיחו את מהירת המחלה המוסרית באותו הצביון בעצמו. הם יבילו את מחלת הדור. הם נגועים. החיידק שהמית פה את הדור, הם נגועים בו גם כן. זה שהתופעות האישיות אצלם הן קצת שונות מאשר אצל אחרים, אז זה לא קשור, זה לא משנה לגבי, הם נשאי המחלה. וזה יזהם את הדורות הבאים, שיתפשט ברבים, בבנים ובמני בנים, ויהיה דומה ממש כאותו הקלקול של עכשיו, בדור. ואם כך, כל הרפואה, הרפואה לבטלה. אם אתה לא מתכוון, הקדוש ברוך הוא, לנקות פה את השטח עד תום מכל נשאי השחיתות, אז למה אתה פוגע ברשעים? כי אין טעם בפגיעה ברשעים. זה לא זה הקונטקסט של הפורענות האלוקית. כמו שדיברנו, הקדוש ברוך הוא איננו נוקם באופי של נקמה אנושית, שרק עניינה לעשות רע כדי שמי שעשה רע יסבול. זה לא חשבון אלוקי. וזה לא יכול להיות. יש פה נקמה אלוקית שהיא בונה את העתיד, ורק זו היא הנקמה האלוקית. אז, אבל אם הנקמה האלוקית הזאת תשאיר את הצדיקים, אז זו נקמה לא אלוקית. היא שוב, היא לא מתחשבת בעתיד, וזה לא יכול להיות. ואז אלו ילך לאיבוד, תלך לאיבוד כל התועלת הנרצית מכל ההשחתה והכיליון שהדין עושה ברשעי הדור. כן, מי רצה לומר משהו?
הרב, רציתי לשאול, יכול להיות שאני טועה, אבל בעצם מה שמדובר פה זה נגיד על דור המבול ונוח. אבל השאלה, אם זה ככה, והקדוש ברוך הוא בעצם מלמד זכות הנוח, אז למה חז"ל הוכיחו את נוח ואמרו שהוא היה צדיק תמים בדורותיו? כאילו, דורות של אברהם הוא לא היה צדיק בעצם. או שהוא צדיק יותר קטן, כמו שרואים. הוא היה צדיק פרטי ולא כללי, בשביל זה הוא לא מיכה באותו דור. בשביל זה הם הושמדו בסופו של דבר. אבל השאלה היא, אם הוא היה מוחה, אז אם בכל זאת אותו דור כן היה מקשיב.
תשמע חביבי, אנחנו לא... סליחה?
יכול שאני טועה בשאלה.
כן, אני חושב שאתה טועה בשאלה, אני אסביר לך. יש לך כמה רבדים של טעות בשאלה. קודם כל, טעות בסיסית. כי יש לנו כלל שאנחנו חוזרים עליו מדי פעם לגבי טועים כמוך שהם מצויים מאוד, שאנחנו הקדשנו את השעה הזאת לרכז את כל מאמצנו להבין את מה שהרב כותב. מאחר שהדברים של הרב הם כל כך רציניים וכל כך עמוקים וכל כך לא מובנים מעליהם לנו, אז מאוד מומלץ שאנחנו פשוט נרכז את כל המאמצים שלנו המאמצים של ריכוז המחשבה ויישוב הנפש והמאמצים האינטלקטואליים, פשוט להבין מה כתוב פה ותו לא. וכל מה שנגזר, כל השאלות שהן יכולות להיות נכבדות וחשובות ויקרות וטובות, אבל שהן לא קשורות להבנת מה שכתוב פה בדיוק, אז אנחנו לא שואלים אותם עכשיו. פשוט זה לא הזמן לשאול את השאלה. אני לא יודע מתי יהיה זמן לשאול את השאלה, כי מה אני אגיד לכם, באמת אחרי השיעור אין לי כל כך זמן. אבל מכל מקום, כדאי לי להפסיד את השאלות היקרות האלה, בשביל שפשוט נעשה לעצמנו קו, ועל ידי זה סיכויים של בהירות ההבנה שלנו במה שכתוב, תגדל. זו הטעות היסודית של השאלה שלך. כי אין לשאול את השאלה שלך, לא בגלל שלא שאלה טובה, שאלה טובה מאוד. ואפילו אסוציאטיבית נגזרת ממה שאנחנו לומדים פה. אבל היא פשוט מעתיקה את נושא הדיון למקום אחר, לזמן אחר, ומנסה עכשיו לא להבין את מה שכתוב פה, להבין מה שכתוב בסוגיות אחרות. זה פשוט לא הנושא שלנו. אחר כך אני גם חושב שאתה מלביש את מה שכתוב פה על מה שכתוב שם, וזה פשוט לא כתוב שם. אז זה טעות נוספת, אבל בזאת אני כבר עושה את אשר לא יעשה, ואני עונה לשאלתך, ואני פשוט עקרוני לא מעוניין לענות לשאלתך. כן.
איך זה, במילים של הגמרא, לפניך גלוי, להם גלוי. איך הרב מסביר את זה? כאילו איך זה נכנס במילים? דרך כלל הרב
זה בצורה מאוד פשוטה. זאת אומרת, אני חושב שהרב השאיר את זה בצורה... זה כל כך פשוט שהרב לא חידש בזה, אז לכן אתה נדהם לראות שהרב לא הסביר את זה בצורה מקורית מיוחדת, כי תמיד אנחנו רגילים שהרב מסביר לנו משהו שלא שמנו לב, וזה הסבר פנומנלי. אבל לא, פה הוא מבין כמו שאנחנו מבינים. הוא אומר, אם לפניך זה הגלוי, להם לא גלוי, הוא אמר את זה בשורה... על כן, שם בסוף במעבר בין שני העמודות, על כן אין מועיל על היסד כשוות כוח הטוב מלעשות תפקידו מה שיש תדים לטובה בעצמותם של הנושאים, זה שייך לזה שהם צדיקים גמורים, מה שבשבילם הראוי הדיבור שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, שאמר תו של דיו על מצרם, אם לא הגדילו הרעה המעשית בשתיקתם בפועל, מפני שלא היו בדבריהם נשמעים אפילו אם היו מוחים. אבל כיוון שמבלי דעתם את תכרית פעולתם, הוא פשוט חוזר על אותם דברים, לא מסביר את זה באופן מיוחד, כיוון שבלי דעתם את תכרית פעולתם, לפניך זה גלוי, אבל הם, לפניהם, הם לא יודעים את תכרית פעולתם. הם לא יודעים שאם הם ימחו, הם לא יקבלו. ומכל מקום הם לא מיחו. סימן שהם לא מיחו בגלל שחשבו שהדור הוא כל כך מושחת עד שלא יועיל, לא תועיל המחאה. הם לא מיחו כיוון שזו פשוט עמדתם, למרות שזה לא ברור להם שהמחאתם לא תועיל, הם לא חשים אחריות מלאה ביחס למחאה. אז כן, אז זה פה.
אני אגיד את הטענה שכתוב ברוך הוא אומר, שגלו לפני שהם לא שאם הם ימחו, אז זה לא יעזור. זאת אומרת, אבל הם לא יודעים.
אבל הם לא יודעים את זה. פשוטו, בדיוק כמו שהם מסבירים את זה, אילולי דבריו של הרב.
זה
שהם
יותר
משלדים,
לא אכפת להם
את
זה.
נכון, או לכל פחות הם קרירים ביחס לנושא הזה. הם לא, שערת נפשם לא פורצת בצורה כזאת עד שתבוא לכלל מחאת. הם כן מצטערים קצת, הם נאנחים ונאנקים. אבל מכאן ועד תחושת של חובה לבוא ולהציב עמדה אלטרנטיבית, להגיד, להגיד את האמת, ולזעוק, לזעוק בשער, ולתת לזה ביטוי ציבורי, זה כבר לא באחריותם. כן.
מה
פירוש
כל
הסוגיה,
מה
פירוש
הביטוי
הקדוש
ברוך
הוא?
זאת אומרת,
פה ברב, הרב לא מסביר את זה פה, אבל אני מבין שהקדוש ברוך הוא זה כמו הקדוש ברוך הוא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא זה... זה מקור החיים המוחלט של הכל, שכולל את כל המציאות, והמציאות, כפי שהיא נשפעת ממנו, היא הולכת הלוך ואור בהתעלות אינסופית. אז התוכן המקורי של מקור החיים המוחלט, שמהווה את נשמת כל היש, והולך ומעצב את כל היש באיכות כזאת שתלך ותחשוף בו את השלמות, לזה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא. סליחה? זה לא כולל גם את הרשעים? כולל את הכל. כולל את הכל, אבל מכל מקום אנחנו... הקדוש ברוך הוא זה הכללות המוחלטת. זה המקוריות כפי שהיא כוללת את הכל באופן כללי מוחלט. וכל מה שאתה יורד לפרטים, אז אתה לא קורא לזה קדוש ברוך הוא, אם כי אין שום פרט במציאות שהוא קיים אילולי קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, אתה מבין? כמו שהרמב״ם אומר, אם יעלה על הדעת שהוא לא מצוי, אז כלום לא מצוי. ואם משהו מצוי, הוא רק נמצא מהמיטת הימצאו. ומכל מקום, אנחנו לא אומרים על פרטי המציאות שהם קדוש ברוך הוא. אז פה, אז הדיון שחז"ל מכניסים לנו פה בעקבות, מכניסים את זה כפרשנות בתוך דברי הנבואה, שהיא באה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אז זה בא להגיד לנו שקלא וטריא כזאת. זאת אומרת, יש סברה כזאת, אבל סוף דבר לא. כי ככה, כל הדיון הזה של חז"ל, וכתרגם מדעת הדין וכו', זה הכל כדי ליישב פסוקים שמודים לכאורה בסתירה, כי בהתחלה כתוב שם ביחזקאל, ויאמר השם, עבור בתוך העיר, תוך ירושלים, ותביא את התו על מצחות אנשים הנכים ונקים, על כל תאוות הנעשות וגומר. ואחר כך כתוב, זקן, בחור ובתולה, טף ונשים תהרוגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו התו אל תיגשו, וממקדשי תחלו. ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. יש פה איזה בלבול. זאת אומרת, הקריאה הפשטית, מה שפה יתבלבל. כי היה תו כדי שלא, ואל תיגעו בהם. אחר כך יסתבר שכן נגעו בהם ותתחילו בהם. משהו פה ישתבש פה בפסוקים. מה קורה פה? מכניסים חז"ל, שקלא וטריא. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר גבריאל, אמרה מידת הדין, ואז תבין מה שהתרחש פה. אבל באמת זה הכל בירור אלוקי מוחלט על ערך בניית הצדק האלוקי שהולך ומכונן פה את הקריה הנאמנה. וזה בא מתוך כל, אתם מבינים, כמו שהרמב״ם כותב ביחס לסגנון כתיבת המשנה שרבנו הקדוש כתב בחוכמתו האלוקית, שהוא הכניס גם דעות דחויות והמאמינות, וזאת כדי לברר שאם כל מיני סיבות, או בגלל שיש מצבים שאתה צריך להשתמש בהם בדעות האלה, או שאם יבוא מי ויגיד רגע, יש לי סברה אחרת, ומה שכתוב פה, מה שאומרים פה, היא לא שקללה את זה, אז תשמע, כמו שקללו את זה, זה נאמר, והיה כבר שדעה כזאת, כמו שאמרת, והפסק לא כמו. אז גם פה, אז פה נכתבים מועלות האב האמינות. אבא אמינות אלוקיות, כי יש אלמנט של צדק, יש סברה להגיד, הם צדיקים גמורים, ואולי זה היה מצב, שהם לא היו צדיקים גמורים, אל תטעה, היו בירושלים צדיקים גמורים. מאיזה פרספקטיבה הם היו צדיקים גמורים? הם היו צדיקים גמורים בפרספקטיבה שאתה סוקר אותה מבחינה חברתית, אקטואלית, ממשית, דורית, בפרספקטיבה דורית. אבל התוכן האלוקי שמתגלה פה בנבואה, הוא מתאר פה את השואה שהולכת ומתחוללת על ראש רשעים, שר מתחולל על ראש רשעים יחול, לשוב חרון אף השם עד עשתו ותקימו מזמות ליבו, באחרית הימים תתבוננו בבינה, אז פה ישנם רזולוציות גבוהות על כל הסברות, אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך, כך הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאיפת הטוב המוחלטת התכליתית אומרת, והפרספקטיבה שהיא מסתכלת על דברים בצורה היסטורית מצומצמת יותר לעומת הטוב האלוקי המוחלט, שוודאי שזה זה מסדרי בית המשפט, זאת אומרת מי נתן למידת הדין דבר? זה לא הקדוש ברוך הוא, זה גם הקדוש ברוך הוא, זה כל הקדוש ברוך הוא. מכל מקום זה דרך לבניית אדרבה. הקדוש ברוך הוא לא רק מדבר בשפת המאורעות, אם כי בהחלט הוא מדבר בשפת המאורעות, כי הוא כותב ספר השם, זה המציאות, ומה שמתרחש ככה הקדוש ברוך הוא כותב, ככה הקדוש ברוך הוא מדבר. אבל חוץ מזה הוא גם לפעמים מדבר אלינו בנבואה, והיא לא נופלת בערכה כמובן משפת המאורעות. לפעמים הוא מדבר אלינו על ידי השכל, לפעמים הוא מדבר אלינו על ידי המצפון. זאת אומרת, כל מה שמסוגל לעורר אותנו אל האוריינטציה התכליתית, המגמתית, השורשית, המקורית של כל היש, זה נקרא כזאת שאנחנו מדבר אלינו. וידו לא תקצר בכל דרכי הביטוי. כל אחד לחוד וחלקם וכולם ביחד. זה על פי החלטתו. על כל פנים פה, אז הוא מדבר אלינו בעצם שפת המאורעות ומה שמתרחש שם בירושלים וכל הגלגולים ההיסטוריים מאז ועד הנה ועד היום הזה, אבל חוץ מזה אז הוא מדבר אלינו בשפת הנבואה, נבואת יחזקאל, בנבואת כל הנביאים וכל הנביאים. הנה אנחנו מצטטים פה גם פסוקים שעוזרים לנו בהיכנסות לאטמוספירה, על ידי ירמיהו, על ידי ישעיהו, הם כולם לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. ועבדיו הנביאים הם יכולים להיות גם בכל מיני ורסיות של נביאים. יש נביאים נביאים, ויש נביאים אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. מה זה בנביאי אל תראו אומרים חז"ל? אלה תלמידי חכמים, הם גם כן נביאים, הם נקראים נביאי הדורות. וזה לא בגלל שיש להם נבואה נבואתית, אבל יש להם שכל. ומי שיש לו שכל, באמת, כמו לחז"ל, אז הוא יכול לנבוא דברים. הוא תופס מגמות, תופס קווים. וחכמי הדורות, אז הם אלה חז"ל, שכתבו לנו את הגמרא, ושפכו לנו איזה אור על דברי הנבואה, ששופכת לנו אור על מה מתרחש בעומר החיים ההיסטורי הממשי. ואחר כך ראשונים ואחרונים ועד הרב. שהוא גם כן דבר השם אלינו, כי אנחנו כבר לא יודעים להסיק את המסקנות הנכונות על ידי לימוד הגמרא מצד עצמה, או לימוד הנביאים מצד עצמם, או קריאת המאורות מצד עצמם, או גם כל אלה ביחד, כל כך דלונו עד שבלא הרב אנחנו כעיוורים מגששים קיר ולא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז הקדוש ברוך הוא דואג להבהיר לנו בדברו, דבר השם שבו שמיים יעשו, ברוך פיו כל צבאה, אז הוא ממשיך לדבר אליהם. כן.
איך אפשר לעשות בין תלמידי חכמים לבין תלמידי
חכמים
לבין תלמידי
חכמים?
האם תלמיד חכם
שבאמת מוצא
את עצמו מגיע
לרמה
כזאת? יש לו
רוח
קודש? איך זה עובד?
לא חביבי, אני אענה לך במטבע לשונית או במטבע הסברתית שגזורה מהפסקה שלמדנו פה. שאלתך היא באמת שאלה נכונה, אם אתה מסתכל על הדברים מלמטה למעלה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הדברים מבחינה חברתית, ואז אתה משווה בין תלמיד חכם לבין נביא, זאת אומרת, הקשר בין תלמיד חכם לנביא הוא כקשר, איך נגיד, ביני לבין תלמיד חכם. זה לא אותו דבר, זה סוג אחר לחלוטין. זה אדם שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו, וזה אדם שפועל בשכלו, וזה לא אותו סוג בני אדם, זה ליגה אחרת, עניין אחר לחלוטין. אבל זה בקונטקסט של אם מסתכלים על זה ממטה למעלה, ואז אתה צודק בשאלתך במקום. אבל אם אנחנו נסתכל על זה לא בקונטקסט הזה, נסתכל על זה מלמעלה למטה, זאת אומרת, התכלית האלוקית, זאת אומרת, הרצון האלוקי, העניין האלוהי, שהוא עסוק לגלם את מחשבתו. יש לו תוכנית, מחשבה תחילה, שבמסגרתה הוא ברא את העולם. אבל כשהוא ברא את העולם, אז הוא לא ברא את העולם בשגר ושכח. אלא בריאת העולם היא הופעת הערך האלוהי, השלמות האלוהית, כפי שהולכת וחושפת בכל מה שמתרחש את התכלית שלו, את התוכנית שלו, את המחשבה התחילה שלו. ובמסגרת זאת, הקדוש ברוך הוא משחק בכל החיילים, בכל המרכיבים. סליחה? כן, אז במסגרת זאת הוא יכול להשתמש בכל הגורמים, באמצעות הטבע, באמצעות מאורעות, באמצעות אנשים, באמצעות נביאים, באמצעות חכמים. ובקונטקסט הזה, כל מה שמעורר את הדורות ואת העולם ללכת ולהתעצב באור הדיבור האלוהי העסוק בבריאת שמיים וארץ ועיצוב שמיים וארץ על פי התכלית האלוקית שבמסגרתה נבראו שמיים וארץ, זה הכל נקרא דבר השם.
אז כל הוא סובייקטיבי, כי אני מפרש את זה אחרת, או תמיד חכם א' פרש את זה אחרת, או תמיד חכם ב' פרש את זה אחרת לגמרי.
אתה צודק, וגם נביאים יכול להיות שהוא מתנבא כך והוא מתנבא כך. ומכל מקום, הקדוש ברוך הוא מסוגל להשתמש בכל הסובייקטים ובכל הפירושים השונים, וייתן להם את המשקל המדויק כפי שהוא רוצה. עוד פעם, מה שבסיכומו של דבר יעצב את רוח החיים, החברה, התרבות והאדם אל התכלית, זה דבר השם. ובמסגרת זאת הכל יכולים לשמש, ובמסגרת זאת, אז כן, אין הבדל בין גדול לקטון. אבל האינדיקציה זה מה ישפיע, אתה מבין? כי יבוא בן אדם ויגיד, אם כך אני ונביא, זה הכל אותו דבר, כי אני עכשיו ארצה לעשות את רצון השם, ואני גם אדריך את מי שאני יכול להדריך על פי מה שאני מבין, על פי נפשי והאוריינטציית החיים הסובייקטיבית שלי, וגם משה רבנו עשה את זה. אז אני ומשה רבנו, מה ההבדל? אז התשובה היא, תראה, משה רבנו זה היה איזה בן אדם שהוא חי לפני כ-4,000 שנה, ואני עדיין אומר את שמו ברגע זה, כולם יודעים על מי מדובר. אבל הסיכויים שבעוד 4 דקות, 4 ימים, 4 שבועות, 4 חודשים, מקסימום, מישהו ידע ממני, הם קלושים. אז כל הכבוד לכך שאני התכוונתי לעשות איזה משהו ואני מעצב. אבל זה מה שנקרא במבחן התוצאה. משהו בסיכומו של דבר עוזר לבניין התודעה של דורות האומה והעולם בכיוון האידיאלי. אז זה כן, אבל זה מה שעושה את ההבדל בין אדם גדול לאדם קטן. אדם קטן יכול פנטז שהוא עושה משהו, ואדם גדול הוא עושה משהו. אבל חזרה לענייננו, אז כן, בעיקרון, משה רבנו, רבי עקיבא והרמב״ם, ורבי עקיבא יגר, וכל חכמי ישראל, במקום שהם, או גם חכמי עולם, או כל אדם טוב, במקום שבסיכומו של דבר ברטרוספקטיבה, כשאנחנו מסתכלים לאחור ואנחנו מבינים שהיה פה גורם שעיצב את העולם על פי מגמתו הראשית לטוב, לשלמות העתידנית שצריכה לבוא, אז זה דבר השם. והקדוש ברוך הוא בכל עושה שליחותו. לפעמים הוא יכול לעשות שליחותו על ידי צירעה, על ידי יתוש, על ידי עכביש, כל דבר. טוב.